זין? גם סיימנו את חי. השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל. וצבאות ישראל צבאות השם. הגמרא בשבועות היא אומרת שלא נקרא השם צבאות אלא על השם צבאות ישראל. השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל. השם צבאות בעולת ראייה הרב מסביר יותר, מרחיב יותר. העניין הזה של צבאות, נקרא לכם את זה משם. אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, השם צבאות עמנו משגב לנו, אלוהי יעקב סלע. צבאי צבאות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. כולם מראשית העליוניות של מדרגתם הגבוהה ביותר, עד אחרית התחתיות של מדרגתם הנמוכה ביותר, מקושרים הם יחד בלולאות הקודש של החוכמה העליונה והחסד העליון, הכולל את כל ההוויה כולה. הקשר הקדוש הזה של אחדות כל צבאות עולמים בצביון האלוהי הכולל כל, זהו מעוזם של ישראל. עוד פעם. צבאי צבאות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. צבא זה מערכת של דברים או פרטים שהם קשורים זה בזה במערכה, זאת אומרת, מערכת זה המילה. הרבה פרטים שהם קשורים זה בזה על פי איזה סדר או משטר, זה נקרא צבא. וצבאי צבאות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. ישנם המון מערכות. מערכות צבא השמיים, לך משתחווים, אנחנו אומרים. הארבה הוא חילי הגדול. וישנם עוד המון מערכות. מערכות סוציאליות, מערכות אקונומיות, מערכות פסיכולוגיות, מערכות תרבותיות. צבאות, צבאות, צבאות. המוני צבאות. המוני המוני צבאות ישנם במציאות. צבאי צבאות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. וכולם מראשית העליוניות של מדרגתם הגבוהה ביותר עד אחרית התחתית, התחתיות של מדרגתם הנמוכה ביותר, מקושרים הם יחד בלולאות הקודש של החוכמה העליונה והחסד העליון. ישנה הייתה החוכמה העליונה שכולם בחוכמה עשית. החסד העליון הכולל את כל ההוויה כולה. עולם חסד ייבנה. המציאות היא הופעת הרצון האלוקי, החיות האלוקית, הכוללת את הכל. שכל צבעי צבאות המציאות הם על ידי המערכה העליונה הזאת, הם צבא אחד. כל הצבאות הם כולם מקושרים בכוח תוכני נשמתי אחד. זה שם הוויה. השם צבאות. הוויה צבאות. שכולל את כל ההוויה כולה. ישנו קשר אורגני בין כל מערכות המציאות. הקשר הקדוש הזה של אחדות כל צבאות עולמים בצביון האלוהי הכולל כל, אולי צבאות זה גם מלשון צביון. הצביון, כלומר האופי האלוהי הכולל כל, ישנה מגמה, ישנה נשמה, ישנו אופי, ישנו אידיאל, ישנה תכלית שהיא חושפת שכל מערכות המציאות אינם אלא אורגנים שונים באורגניות אחת, איברים שונים באורגניות אחת. והקשר הקדוש הזה של אחדות כל צבאות עולמים בצביון האלוהי הכולל כל, זהו מעוזם של ישראל. כי באמת, המגמה, הנשמה, האופי, האידיאל, שמחולל את כל מערכות המציאות ויוצר את הקשר בין כל מערכות המציאות, זו התכלית של כל המציאות כולה, זה האידיאל הנשמתי של כל המציאות כולה, שבשפה האמונית, המקצועית, איך הוא נקרא? ישראל. זה פירוש המילה ישראל. וממילא, החיות הישראלית, העניין האלוהי החי בישראל, הוא שם השם צבאות. לא נקרא השם צבאות, כי על שם צבאות ישראל. צבא ישראל, צבא ישראל זה, והוצאתי את צבאותיי, את עמי ישראל מארץ מצרים. זה צבא השם. אבל גם הצבא של ישראל, דוד מלך ישראל, החי והקיים, איך הוא קורא לצבא ישראל? נו, אמרו אתם, איך דוד המלך מכנה את צבא ישראל? מערכות אלוקים חיים. אתה חירבת את מערכות אלוקים חיים. אז הנה ככן, כלל ישראל הם צבאות השם. הם התכלית הפנימית שמגלה את כל, תודה רבה, שמגלה את כל ההוויה כולה כמערכה אורגנית אחת, כצבא אחד. לא נקרא השם צבאות, אלא על שם צבאות ישראל. צבאי צבאות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. כולם ראשית העליוניות של מדרגתם הגבוהה ביותר, עד אחרית התחתיות של מדרגתם הנמוכה ביותר, מקושרים הם יחד בלולאות הקודש של החוכמה העליונה והחסד העליון, הכוללת את כל ההוויה כולה. והקשר הקדוש הזה של אחדות כל צבאות העולמים, בצביון האלוהי הכולל כל, באופי האלוהי שכולל את הכל, שמגלה את הכל ככלליות אחת, כמערכת אורגנית אחת, זהו מעוזם של ישראל. זה מה שעושה את ישראל לדבר מאוד עז. כלומר, חושף את העוז האלוהי, את חוויון העוז, את שפעת החיים המוחלטים, שנותנים לעם ישראל את תכונת הנצח. כי באמת, המגמה האלוהית, כלומר, המגמה הכללית והנצחית, היא זאת שמתבטאת עלי אדמות. זאת אומרת, מתגלית במציאות של הבריאה, חותם הנצח הוא מתגלה בבריאה על ידי הפנומן הזה שנקרא ישראל. רק מצד ישראל יש ביש חותם של נצח. לא נקרא השם צבאות, כי על שם צבאות ישראל. שם צבאות זהו מעוזם של ישראל. שם צבאות הוא עמנו. אלוהי יעקב, סלע. טוב, הרב עוד ממשיך פה. מה שאני רציתי לענייננו באורות, אז מספיק במה שקראנו. תמיד טוב ואפשר להעמיק עוד. על כל פנים, השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל. שם השם צבאות לא נקרא השם צבאות, אלא בד בבד עם הופעת הצורה הממלכתית של ישראל, אז מופיע שם השם צבאות בעולם. מי הראשון שקרא לשם השם צבאות? נכון? חנה קראה, הייתה הראשונה שקראה להשם, ותאמר השם צבאות. היא מתפללת תחת קריאה בשם השם, שנקרא צבאות. וזאת כי היא באמת מתכוננת או מכוננת את מערכות המציאות, נושאת את דעה למציאות שהנה מלכות ישראל צריכה להופיע, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. וכשהמלך המסגרת הממלכתית, המדינית, של עם ישראל מתכוננת, זו הופעת שם השם צבאות. השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל. וצבאות ישראל, צבאות השם הם, כמו שהזכרנו, תחרפת מערכות אלוקים חיים. זהו עניין סיגולי, זהו עניין טבעי, זה לא עניין בחירי חופשי. זה כמו שעם ישראל לא בחר להיות עם נצח. זה לא יוזמה אישית, גם יוזמה אישית על פי רוב לא מועילה בדברים האלה. האפשרות של עם להיות עם נצחי על ידי בחירתו חופשי דומה בעיניי לאפשרות של אדם פרטי להיות נצחי על ידי בחירתו החופשית. זאת אומרת, זה לא יקרה. התכונה הזאת של הנצחיות זו תכונה מובנית, זו תכונה אלוהית. לא אדם יוצר אותה. מקור הנצח יוצר אותה. והמימד הזה במציאות, כשם שלא אדם יוצר אותה, גם אדם לא מבטל אותה, כמו שעם ישראל לא מאבדים את ערכם כעם הקודש, גם כשמשה רבינו לא מאמין בהם, ואומר הם לא יאמינו בי, גם כשהם במצב שיש מקום לעיניים קטרגות שאומרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, הללו מגדלי בלוריות, והללו מגדלי בלוריות. מדוע אתה מטביע את אלה מפני אלה? בכל מקום, אלה הם עם הקודש, גאולי השם, ואלה הם מצרים. זה לא עניין של בחירה חופשית, זה לא עניין של יוזמה, כמו שהאדם הוא לא אדם הודות להתנהגותו. אלא מאחר שהוא אדם, אנחנו מצפים ממנו שיתנהג כבן אדם. ולא בגלל שהוא מתנהג באופן מסוים, זה מה שעושה אותו לבן אדם. גם יהודי הוא לא יהודי בגלל שהוא מתנהג באופן מסוים. רק מאחר שהוא יהודי, אנחנו מצפים שהוא יתנהג באופן מסוים. אם הוא יהודי, אז שיתנהג כמו שצריך, כמו שיהודי מתנהג. ועם ישראל כך, לא בגלל שעם ישראל מתנהג באופן מסוים, הוא עם ישראל. הוא עם הקודש, הוא עם השם, הוא הנקרא צבאות השם. לא. כי למרות שהללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, עם ישראל עבד עבודה זרה, זה המציאות שלו. ומכל מקום, אז הוא היה נקרא צבאותיי את עמי ישראל, והוצאתי את צבאותיי את עמי ישראל. כך גם צבא ישראל, לא בגלל שהוא מתנהג בצורה מסוימת, אז הוא נקרא מערכות אלוקים חיים. אלא מאחר שהוא מערכות אלוקים חיים, אנחנו מצפים שהוא יתנהג בצורה מסוימת. אבל דוד המלך קורא לצבא ישראל מערכות אלוקים חיים במצב שהצבא לא מתפקד לחלוטין. הממשלה לא מתפקדת לחלוטין, והצבא לא מתפקד לחלוטין. ובשביקת מערכות טוטליות מול הגורם הפלישתי שלועג להם. 40 יום. לועג להם ופשוט מציין את העובדה שאין בכם אפילו אחד שמוכן לעשות משהו, לנקוף אצבע, למען ביטחון ישראל. ועל הלעג הזה לצבא ישראל, אומר דוד המלך, אתה חרפת מערכות אלוקים חיים. צבאות השם הוא השם אלוקי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם הם. זהו ממד סיגולי, עצמי. זו תכונה מוחלטת. היא לא פועל יוצא של התנהגות, היא פועל יוצא של יצירה אלוקית, כי המציאות של כלל ישראל מתבטאת באופן ממשי במערכות הממלכתיות של עם ישראל. כל עוד עם ישראל אין לו מערכות ממלכתיות, אז מתקיימת בו כללת התורה, ואני אקניאם בלא עם. אז זה נקרא חילול השם. וכאשר מופיעות המערכות הממלכתיות, בתנאי לקיומם, זה מערכות המשטר, שהראשונות שבהם זה צבא ומשטרה, בזאת, למציאות של עם ישראל יש צורה חיצונית גם של עם, ובזה שרה הכללה של ואני אקניהם בלא עם. וזה קידוש השם. עצם המציאות שיש מציאות מדינית, משטרית, ממלכתית, צבאית, עם כל מערכותיה. עכשיו אנחנו מצפים שהיא גם תתנהג כמו שצריך, כמו שהיא במהותה. אבל הממד הזה זה ממד מוחלט. זה ממד שהוא גורם באונתולוגיה, בתורת היש האלוקית. המציאות האלוקית, כשהיא מחוללת את היש, היא מופיעה בצורה הזאת, שיש עם, שיש בו את תכונת הנצח, והוא צריך להופיע בצורה של עם נצחי. זאת אומרת, לא רק עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אלא זה נקרא, ויבואו בכל הוגרים אשר ברו שם ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלו מארצו יצר, אלא במצב שהם בארצו ובצורה של עם, מתוקן בכל מערכותיו, בראש וראשונה הממלכתיות. עכשיו, כדאי מאוד שמחר שזה עם הקודש, נעולי השם, עם השם אלה, שיהיה ניכר גם שהם ממלכת כהנים והם גוי קדוש. זה מאוד מאוד רצוי. וכשזה לא כך, אז זה חילול השם. אבל זה מצב משותף שבו יכול להיות מצב כזה של קידוש השם וחילול השם. בו זמנית. עצם זה שיש עם ויש מדינה ויש מערכות ממלכתיות ושלטוניות וצבא ומשטרה. זה קידוש השם. בעצם המציאות. וזה שהם לא מתפקדים כמו שהם ראוי שהם יתפקדו מפאת קדושתם, זה חילול השם. עצם זה שיש בן אדם ברו בצלם, זה הופעה צלם אלוקים. בן אדם מתנהג לא כבן אדם, אז זה ביזיון לצלם אלוקים שבו. אבל זה לא עושה אותו לא ברו בצלם. השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל, צבאות ישראל צבאות השמים. ברוחנו ועצמות נשמותינו, זה לא עניין של בחירה חופשית, זה לא עניין של, של חינוך ובחירה חירותית של, של מערכות שכתוצאה מההתנהגות והרצון שלהם, אז זה נוצר. לא, לא. רק המערכות האלה, הבחיריות חופשיות, אמורות לחשוף את האמת המתמידה שמצויה בהם. ברוחנו ועצמות נשמותינו חרוטים במכתב אלוקים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. זה נתון, סיגולי. נצח ישראל לא ישקר. אם ימדו שמיים ממעל ויחקרו מוסדי ארץ מתחת, הפנים אס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו. על כל אשר עשו. למרות איך שהם מתנהגים. הערך האלוקי הוא לא מותנה במה שהם מתנהגים. העולם ומלואו מיד השם נוצרו, נתאבו וקמו. מתאבים וקמים, חיים ומתקימים, מתפתחים ומתעזרים. על עמתנו בנחלת השם קשורה ביצירת מעשה בראשית. טוב, השורות האלה, אל אלה שהיו פה בתחילת הלימוד שלנו פה בחלק הזה של הספר, באורות התחייה, אז הם אמורים להיות שורות עם רעיונות מוכרים. זה מאוד דומה לפסקה הראשונה. ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה עליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם עד עולם. ומומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. אז פה, הפסקה הזאת מאוד דומה. העולם ומלואו מיד השם נוצרו. העולם ומלואו נתאבו וקמו, מתאבים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. הנשמה האלוקית, החיות האלוקית, העניין האלוהי, מחולל את המציאות, מקיים את המציאות, מחיה את המציאות, מעצב את המציאות. הוא עושה את זה כל הזמן, כמו שהנשמה מחיה, מחוללת, מקיימת, מחיה ומעצבת את הגוף כל הזמן. העולם ומלואו מיד השם נוצרו. יד השם, ההתגלות האלוקית, המפעל האלוקי, שבעומק העניין הוא-הוא כנסת ישראל. כי כך השם, כי כך השם, כי כך הרב יאמר, אותו דבר. פה בעמוד קוף למד ח' אז כתוב, כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילוי חיים כאלה שדוגמתם אין לנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כן אין להתפלא על גילוי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע שהם מתגלים בצורה עליונה המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. והנה המשפט, כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה ובניין הלאומים. אז מסתבר שכנסת ישראל זה יד השם בהוויה בבניין הלאומים. וכנסת ישראל היא-היא החיות הישראלית, נכון? זה נצח ישראל כמו שאנחנו יודעים, זו נשמת האומה. אז זה פירוש המילה יד השם. יד השם זו כנסת ישראל. העולם ומלואו מיד השם נוצרו. כלומר, מכנסת ישראל נוצרו. מנשמת האומה נוצרו. שהיא נשמת העולם. היא נשמת כל היש. מיד השם נוצרו העולם ומלואו. מיד השם שהיא כנסת ישראל. כנסת ישראל המתגלה. היא המחוללת את הדומם, צומח, חי, מדבר. ומתרכזת באומה הישראלית, ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. העולם ומלואו, מיד השם, נוצרו, נתאבו, וקמו, מתאבים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. הלאמתנו, ההופעה של כנסת ישראל כלאום, הופעת עם ישראל כלאום, מנחלת השם קשורה היא, ביצירת מעשה בראשית, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. נחלת השם היא-היא יעקב. חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, זה מה שיוצר אותנו כלאום. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצר גבולות עמים, למען מספר בני ישראל. ספירת החיים של עם ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. על אמתנו, היותנו לאום הקשור בנחלת השם, קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. מעשה בראשית, שמיים וארץ וכל צבאם, הם אינם אלא לצורך הופעת ישראל. בראשית, בשביל ישראל, שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ. התכלית, האופי, הציוויון, האידיאל, הנשמה, המגמה של כל שמיים וארץ היא להוציא מן הכוח אל הפועל את האיכות הזאת ההולכת ומתגלמת באור העתיד של עם ישראל. יוצא שעל עמתנו בנחלת השם, כשאנחנו קשורים בנחלת השם, בהמשכה הנצחית האלוקית, זה פירוש המילה נחלה. על עמתנו בנחלת השם, קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. זה עניין אחד עם כל הקוסמולוגיה כולה. האיכות, איך נקרא לה, הפסיכולוגית שלנו, האיכות הנפשית שלנו, האיכות הרוחנית, התרבותית שלנו, היא המשך התנועה הקוסמית, ההווייתית, הכללית, האונתולוגית. כל היש זו מגמה, נשמה אחת, שהולכת ומתדרגת, דרגה אחר דרגה, שדרה אחר שדרה, הולכת וחושפת את איכותה הפנימית. שוב, כמו שתיארנו, הולכת ומופיעה פה הנשמה בדומים, אחר כך בצומח, עוד יותר מרוכז באיכותו בחי, עוד יותר מרוכז באיכותו במדבר, עוד יותר מרוכז באיכותו בנצח ישראל. ברוכי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפייך. והכל מערכת אורגנית אחת, שנקראת ישראל. על עמתנו בנחלת השם קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הערך הנצחי של הגויים, המימד האלוהי, הכללי, הנצחי, הנחלה, שצריכה להתגלות בגויים, היא יוצאת אל הפועל על ידי עם ישראל. כי בעומק העניין, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. המגמה האלוקית ביצירת האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, היא יוצאת לפועל במלוא משמעותה בנצח ישראל. המגמה הזאת שחושפת את האדמיות, שהולכת ודומה לעליונות האלוהית, היא איננה מתגלית במציאות, במלוא שיעור קומתה, אלא בעם ישראל. כי באנושות יש איזה מגע, יש איזה גרעיניות, יש איזה נטייה אלוהית. הרעיון לדבר הכלליות, הנצחיות, המוחלטות, המקוריות, האינסופיות האלוקית, היא נמצאת בכל ברור בצלם. כלומר, כל אשר נשמת חיים אנושית באפיו, יש בו את הנטייה הזאת לצדדים שטובים את המוחלט, את הנסגר, את האלוקי, את האינסופי, את המקורי. אבל חוץ מאשר הרגש הזה, השאיפה הזאת, וכמה ממקצועות החיים שיכולים להיות מושפעים ממנה, כלל החיים וכלל המציאות ועומר החיים הטוטלי, ההיסטורי, לא יבטא את זה, לא יתגלה בזה. שם יתגלה האופי שתואר בפרקים הקודמיים. הוויתור, עזובת הגוף, ביסוד עולתו ותומתו, עזובת החיים, החברה, הממלכה והמשטר, בשפלות זוהמתם. ייאוש, אונתולוגי, תיאולוגי, בסיסי, בכל מיני רמות, או ייאוש טוטלי מכלל המציאות, מכלל המציאות הממשית, או ייאוש חלקי מן ההיסטוריה, או ייאוש מגוף האדם. אבל אין את העמדה שמניחה שהיש זה היחס לאלוקים. כל פנים, לא באופן תרבותי, לא באופן שעולה מעומר חיים של תרבות שלמה. ומה שנעלם בפרטים, אנחנו נוהגים להגיד תמיד, מתגלה בסטטיסטיקה. מה שהיחיד יכול לחפות את עצמו בהרבה מילים יפות, ואפילו הרבה התנהגויות יפות, כל כך יפה, עד שלא נדע להגיד לו כלום. אבל הסטטיסטיקה ההיסטורית שתעלה מעומר חיים של תרבות, שם מה שנמצא בסתר לבבו של הפרט יתגלה. זה סוד בחרבנו מכל העמים, כי שם, ברובד הזה, יתגלה מיצח ישראל. יתגלה קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ושם, ברובד הזה, יתגלה אצל העמים כל הגויים שכחי אלוהים. סתם מטבע לשונית שאנחנו אומרים ביחס לגויים, מטבע לשונית בספרות הקודש שלנו, עקום. ביטוי עקום. עקום, עובדי כוכבים מזלות. מה? כל אדם כיום עובד כוכבים מזלות? כל גוי כיום עובד כוכבים מזלות? כן. אפילו לא יודע מה זה. עובד כוכבים מזלות. במהותו נשמתית הוא שם. אם הוא לא יודע מה זה, זה כמו יהודי שלנו, שגם לא יודע מה זה יהדות. אז זה לא יודע מה זה לעבוד כוכבים מזלות, והוא עובד כוכבים מזלות. זה לא יודע מה זה יהדות, והוא יהודי. זה עניין סיגולי עצמי. זו תכונה עצמית. שהיא מתגלית בכללות. עולה מעומר ההיסטורי, שוב, ששם תתגלה הסטטיסטיקה. מה שיהיה בכללות כל דורות האומה, כל דורות התרבות, שם, שם יתבטא באמת ההגות. שם תתבטא השיטה, שם תתבטא האוריינטציה, שם תתבטא האמונה והזיקה והפרשנות למילה אלוהים. למה באמת אנשים מתכוונים כשמדברים על זה? בלי כחל וסרק. אצלנו, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. נחלת גויים, יש זיקה של נחלה לגויים, של נצח, של מגמה מתמשכת ללא הפסק כנחל. גם בגויים. אבל זה נשאר במילים. ובחיים הם שוכחים את זה. כוח מעשיו יגיד לעמו, המגמה היצירית של כל היש, היא הולכת ומתבטאת, הולכת ונמשכת, הולכת ומסתפרת על ידי עמו. עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם ובהם את נחלת הגויים. הצורה הנצחית, המגמה הנצחית, שהיא נשמת כל היש, ויוצרת איזה מגע, איזה נטייה, שמחולל רצון, שאיפה, דתיות כזאת, אצל הגויים כולם, היא באמת יוצאת אל הפועל בהוויה הישראלית, בסגולת ישראל, בתכונה, בתכונת החיים, המתגלה בעומר החיים ההיסטורי שכולל את כללות כל דורות האומה כאישיות אחת. שם מתבחנת אמונת ישראל, שם מתבחנת נצח ישראל. עומר החיים העולה מהחיות הישראלית בכללות דורות האומה. שם מתגלה כוח מעשיו, שם מתגלה הממד המרכזי של ההוויה של ישראל, שהוויה כולה אינה אלא מבוא והצעה לצורך הופעת האיכות הזאת ששמה ישראל. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום, היא שמפיה שמענו את התורה. הגבורה האלוהית, דיברנו עליה. הגבורה האלוהית זה היכולת האלוהית האינסופית, זה פירוש המילה גבורה אלוהית. המקוריות האלוקית, החיות האלוקית האינסופית, ים האפשרויות האינסופי שמתוכו הולכת ומופיעה הצורניות הקונקרטית של היש, על פי הרצון האלוהי המוחלט. זה הגבורה האלוהית. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, היש כולו, הוא הופעת הגבורה האלוהית. שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. כאמור, לעושה הורים גדולים, היא לעולם חסדו. לעושה, לא לעושה, לא למי שעשה. אנחנו, לא יודע, יש כל מיני מסחרות, אבל אני נוהג לברך, שהכל נהיה בדברו, לא נהיה בדברו. ואתה מחיה את כולם, ולא אתה חיית את כולם. כי המציאות האלוקית היא אינטנסיבית, נותן התורה. הבוחר בעמו ישראל באהבה. כל הביטויים האלה הם באים לדבר על הממד ההווי שהחיות האלוקית באופן אינטנסיבי מתמיד מחוללת, מקיימת, כמו שאומר פה למעלה, מתווים וקיימים, חיים ומתקוממים. אז הגבורה האלוקית השרויה בעולם, שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום. איך אומר הרמב״ם שם בהלכה הראשונה, אם כל יסוד היסודות ומודעים החוכמות לידע שיש שם ראשון מצוי, וכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. כל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. המציאות האמיתית המוחלטת, שם היא מקור כל המציאות. כל הנמצאים מאמיתת הימצאו נמצאו. ואם יעלה על הדעת שיבטלו כל הנמצאים, לא ייבטל הוא לביטולם. ואם יעלה על הדעת שיבטל הוא, מילא אין שום נמצא מצוי. כי המציאות כולה היא איננה אלא שמושאל מן המציאות האלוהית. המציאות, החיות, הישות, זה המופע האלוהי. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם וחדשתו בכל יום, אם לרגע יעלה על הדעת והיא לא תחדש אותו, הכל שב לאפס, שאפילו המילה אפס לא קיימת. הגבורה האלוהית השרויה בעולם היא שמפיה שמענו את התורה. התורה, מה זה התורה? התורה זה רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך. התורה זוהי נשמת כנסת ישראל. היא בעצמה האלוקות המחיה ומתגלמת בכנסת ישראל שמופיעה כנשמת העולם. הגבורה האלוהית המחוללת את כנסת ישראל ההולכת ומופיעה כנשמת העולם, היא זאת שיוצרת את הקטגוריאליות הנשמתית של כנסת ישראל, היא זאת שיוצרת את התבניות, את הצורות, את האופי, את תבניות העקרונות של החיים הישראלים, שפריסת החיות הזאת לאורך דורי דורות האומה תלך ותחשוף את התרבות הישראלית ממש. התרבות הישראלית ממש היא קרויה בשפה האמונית המקצועית איך? תורה שבעל פה. והצורות הנשמתיות, הקטגוריות הנשמתיות של כנסת ישראל קרויות בשפה האמונית המקצועית איך? תורה שבכתב. מה שכתוב על לוחות לבבה של האומה בשורש נשמתה, שזה השורש של תורה שבעל פה, מה שגורם את התורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה הכל דבר אחד. זה תורה. זה התורה. משורש נשמת ישראל ועד הממדים האלה, הנה עכשיו אנחנו לומדים תורה. אבל התורה הזאת שעכשיו אנחנו קוראים, שכתובה פה בספר, זה לא שורש נשמת ישראל, זה ספר. להפך, כנסת ישראל היא המקור של זה. כי כנסת ישראל, בין יתר תופעותיה, יצרה נשמה אדירה שקוראים לה הרב קוק, ויש לו איכויות כאלה וכאלה, ויצר את המחשבות האלה והאלה, שמאוד מתאימות לנשמתו ולאופי של האומה בכללות דורותיה. לכן ההגויות האלה הן נקראות תורה. שבעל פה, כמו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. מקום שזה המשך מה שנמסר למשה בסיני, המשך ההופעה של התורה שבכתב, שהיא התורה שבעל פה. יוצא שיש פה מגמה נשמתית, שורש כל ההוויה כולה, שורש שורש הוויה כולה, הגבורה האלוהית. היא מחוללת את נשמת הנשמה של היש, שהיא היא התורה, והיא היא שמחוללת את היש, והיא שהולכת ומכשירה את מערכות המציאות כולם, עד שיופיעו בהם עם ישראל ממש, במהלכים ההיסטוריים שלו, שהנה יצא ממצרים, יתגבש, יעמוד שם בהר סיני, תיחשף בתודעתו, תכונת רוחו, נשמתו, נבואתו, וישמע את הכל מדבר אליו. את הכל של שורש, שורש, שורש נשמתו. אלוקים חיים. התורה שמפי הגבורה, שהיא אחד עם נשמתו, שהיא אחד עם נשמת העולם. הכל אחד. הגבורה האלוהית שחוללה את כל היש, היא הגבורה שתורה מפי הגבורה שמענו. התלכדות של עם ישראל בתודעתם, בתובנתם, בתרומותם הנבואית, אל ספירת החיים התכליתית, השורש, שורש נשמתית של כללם, זה מה שמתבטא באותו מעמד, זה מה שמתברר באותו מעמד אלוקי נורא, ההופעה האלוקית של התכלית היותר שורשית של כל היש, כפי שהתוודעה לעם ישראל במעמד הנבואי האדיר הזה, מסוג מעמד הנבואה של משה, של הספקלריה המהירה, שכל עם ישראל כולו כאיש אחד חש את זה, שמע את זה, ועבור ישמע העם בדברי עמך וגם בחיי אמינו לעולם. אז שומע העם את הדיבור האלוקי למשה, אבל את הדיבור האלוקי למשה גם יחזקאל בן בוזי לא היה בספירת הנבואה הזאת. אז היה שם העם בספירת הנבואה של משה, שמע את הקול, כל העם רואים את הקולות, רואים את הספירה הזאת של נבואת משה, שהיא אחת עם התכלית המחוללת את כל היש. בלשון המהר"ל, מה שנקרא הסדר של העולם, המגמה השורשית התכליתית של העולם. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום, היא שמפיה שמענו את התורה. זאת המגמה, זאת הנשמה, זאת האיכות, זאת הספירה המקורית. מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. בכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. טוב, אז הרב נוקט פה בשיטה של הראשונים, זו מחלוקת, האם עשרת הדיברות שמעו עם ישראל? או רק אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, ואת שאר עשרת הדיברות, אז דבר אתה עמנו ונשמע, ודבר אלוקים עמנו פנמות. אז את שאר עשרת הדיברות לא שמע כבר כל העם. טוב, יש בזה כל מיני שיטות, הרמב״ם, הכוזרי, מחלוקת, לא משנה כל כך עכשיו לענייננו. העיקר שוודאי שספרת החיים המקורית של התורה, והיא מתמצתת באנוכי ולא יהיה לך, השאר זה פירות. גם עשרת הדיברות זה פירות של אנוכי ולא יהיה לך, וכל התורה כולה, על כל מצוות התורה, הם אינם אלא פירות של עשרת הדיברות, כמו שכותב הכוזרי. עשרת הדיברות אלה אימות המצוות ושורשיהן. העקרונות, השורשים, של כל המצוות כולה. והתורה כולה, מגיעים להגיד שיש תרי"ג מצוות. טוב, כמה מצוות שיש בתורה, עם תרי"ג, ועם, כמו שאנחנו יודעים במציאות הממשית, הרבה לאין שיעור יותר, יותר ויותר מתרי"ג, וזה הולך ומתרבה עם הדורות. כל זה, זה הופעת חיינו ואורך ימינו, שבהם נהגה יומם ולילה. זה עניין אחד של החיות הנשמתית שלנו, ששמעה מפי הגבורה בספירה היותר מקורית של העניין, נבואת משה. וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. כן.
של ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוקים במכתב אלוהים כוחות וגבורתו של יצר בראשי.
מה קשי?
אז ככה, החרוטים, זאת אומרת, משמע כאן שהכוחו וגבורתו חרוטים ברוחנו ועצמות נשמתנו. מה הכוונה שהם חרוטים? זאת אומרת, אני הבנתי שהם אלה שמעצבים את עצמות נשמתנו, מה שאמרו.
יהי, בסדר. אפשר להגיד ככה, כמו שאתה אומר. זה מה שאמרנו לפני רגע. זה מה שנקרא קטגוריאליות הנשמתית של כנסת ישראל. זה מה שנקרא תורה שבכתב. אז הנה, ברוחנו ועצמות נשמתנו, חרוטים במכתב אלוקים, חרוט על הלוחות, באצבע אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. זאת אומרת, כוח וגבורה, השורש שורשית שמחוללת הכל, היא זאת שיוצרת את הקטגוריאליות הנשמתית שלה. והמעמד ההיסטורי של מתן תורה, קבלת תורה, הוא אותו מעמד שהולכת ומתבקרת האומה באופן ממשי, ונחשפת ומתוודעת, וחשה וחיה, מבינה ושומעת ממש פיזית את התוכן של שורש נשמתה הזאת, בדבר אלוהים הנבואי. אבל זה אינו אלא חשיפת הצורה המוחלטת החקוקה בנשמתם. כפה נאמר כגיעית, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. כי משה קיבל תורה מסיני, וסיני זה הכפוי על ארם ישראל כגיעית, והתייצבו בתחתית ההר. כי הר סיני זה השורש נשמתי של התורה. ואם אתם לא מקבלים, אתם מתכחשים לנשמתכם. זה לא, זה דבר... הקשר שלנו אל הנשמה זה אונס. על כוחך אתה חי, לא בבחירתך אתה בן אדם, ולא בבחירתך אתה יהודי, ולא בבחירתך אתה עם ישראל. זה כפיית הארכיגית. זה ברוחנו ועצמות נשמתנו, חרוטים וכתב אלוקים, כוחו גבורתו של יוצר בראשית, נתון, מוחלט. זהו. רק עכשיו מתרוממים להתוודע אל האמת הזאת ושומעים בחוויה נבואית.
מה שגלבר אותי זה עניין של חרוטים, שהחרוטים זה כאילו לכאורה כוח וגבורה, כאילו הנשמה של ישראל היא כוללת את הכוח
והגבורה. זה כמו חרוטים מתבטאים בחריטה. כמו שאומרים, יש פה טביעות אצבעות אלוקיות. פה זה אצבע אלוקימי. זאת אומרת, מופיע פה העניין של כוחו וגבורתו. מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך, וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. ועל כן, האופי של כל היהדות ותורת ישראל ואמונת ישראל. על כן את הגוף אין אנחנו עוזבים. הגוף זה לא הופעה אקס אלוהית. זה לא משהו מחוץ לבריאה. ולו גם זה היה מחוץ לבריאה, זה לא יכול להיות מחוץ לאלוקים. העיקר, דבר השם, הגבורה האלוהית, השרויה בעולם, שחידשה אותו, מפיה שמענו את התורה, על כן... אצלנו התורה כוללת את הגוף. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם בלילה. וכל דבר חי, אנחנו לא מכירים אותו בלי גוף. וממילא, אתם הדבקים בהוויה אלוהיכם, חיים כולכם היום. בא להגיד, כולכם במערכות החיים הנורמליות שלכם, בכל מערכות החיים הטבעיות שלכם, כמו שאתם עכשיו, באקטואליה, שהיא לא רק כוללת איזה ספירת חיים, יוצאת מגדר הטבע, יש, המציאות, באיזה חזון אפוקליפסי של עולם הבא, מופלא. לא, כולכם. אתה יודע שמדבר על כולם, אז לא מדבר רק על צדיקים. מדבר על כולם. וכולכם, היום, החיים, לא אחרי המוות, במציאות של הנשמה. אתם, כולכם, היום, מבקים בשם אלוקיכם. זו אוריינטציה. ובהמשך הסתבר שזה גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו, השם אלוקינו בכל קוראינו אליו, גוי גדול, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, וכל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. לפניכם היום. כי הוא חייך ורחמך לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. זו האוריינטציה. דעת אלוקים זה מה שמתגלה בחיים של עם ישראל בכל שיעור קומתם. ושוב, אנחנו נמצאים באותה סוגיה שאנחנו נמצאים בה כל הזמן. הגוף, הממלכה, המשטר, הטבע, צורכי החיים היותר נמוכים. כל אלה הם מערכת דע את אלוקי אביך ועובדיהו. זו מערכת שיביתי השם לנגדי תמיד. זו הפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דעהו. מה שיוצא לפועל ליחידי סגולה, כמו שראינו בפסקה ג', נחלת הכלל היא באמת. מתוך כך המשפטים בפרשת השבוע. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מפי הגבורה שמענו אנוכי ואלוהי לך בכל תורה כולה, קיבל משה מפי הגבורה, על כן את הגוף אין אנחנו עוזבים, כאילו כתוב פה. זה הקשר הענייני. אך טבעי, מוכרח להיות שאת הגוף אין אנחנו עוזבים. לא את הגוף הפרטי ולא את הגבייה הלאומית. כי אם אנחנו מנצחים אותו. מנצחים אותו במשמעות כפולה. הגוף לא יקבע לנו. הגוף לא שולט עלינו. אנחנו שולטים על הגוף. יסוד החיים שלנו מתבטא בשלטון על כל הנטיות הגופניות ועל הגופניות שבגופניות. אנחנו נקראים מולים, קרוטי ברית. והתכונה הזאת של הסרת אורלת הגוף היא חותם הנצח שלנו. היא החותם שבו אנחנו מנצחים גם את הנטייה היותר גופנית, ובזאת אנחנו הולכים וחושפים בעצמנו את תכונת הנצח. שלשלת הדורות, את קשר ורציפות, כללות כל הדורות, כאורגניות אחת, את נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם. את זרע ישראל שכולו זרע אמת, כי נצח ישראל לא ישקר. ועל כן יודעים אנחנו שיצר הרע ויצר הטוב יצרה אחת, אחת היא מידי אל עולם. וכמו כן עולם הזה ועולם הבא, העולם החברתי, המשטרי, והרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי, והממשי. הכל חטיבה אחת היא, והכל עולה במעלות הקודש ומשובד לרצון גבוה. הכל הוא אמרתי ונעשה רצוני. ואהבת את השם אלוקיך, תכף נאמר, בכל לבבך, יש רש"י בעקבות חז"ל, בשני יצריך. אנחנו קוראים לעבוד את השם גם ביצר הרע. ביצר הרע שבו אנחנו קוראים לעבוד את השם, היצר הרע הזה, זה לא הרצון לגנוב, הרצון לרצוח. ביצרים האלה עובדים את השם ממה שמכחידים אותם, מה שלא נותנים להם ביטוי. אבל פירוש המילה יצר הרע זה הנטיות החומריות שלנו, זה נקרא יצר רע. הנטיות הטבעיות הגופניות, זה נקרא יצר רע. וצריך לעבוד את השם גם בהם. במה שלא ניתן להם להשתלט על חיינו, ובמה שהם יהיו לעולם במידה ובמשקל צדיקים, ליבם ברשותם, רשעים הם ביד ליבם. לא ניתן לצרכים הגופניים שלנו לקבוע לנו את אופי החיים, אלא אנחנו נקבע את אופי הצרכים הגופניים שלנו. אבל לא נכחיד אותם, אנחנו לא מזלזלים בהם. הם חשובים ועיקרים, אנחנו עובדים בהם כשהם מופיעים במידה ובמשקל, בשלטון השכל, בביקורת העצמית. ובאיזון הנכון, אז בהם ועל ידם אנחנו עובדים את השם. לא פחות ממה שאנחנו עובדים את השם בצדים הרוחניים. היצר הרע והיצר הטוב, יצירה אחת, אחת היא מידי אל עולם. וכמו כן העולם הזה, העולם הבא. אנחנו לא מתכוונים להגיע לעולם הבא, ושם אנחנו כבר, יהיה לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל בעולם הזה כל העניין הוא רק להתגבר על פיתויי השטן. לא. זו לא האוריינטציה שלנו. התורה בכלל לא מדברת על עולם הבא, ולא מקרה הוא. כי חוקותיי תלכו, השיג לכם דייש את בציר, בציר את זרס, אכלתם לחלכם, לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארציכם, רדפתם את אויביכם, הייתי לכם אלוקים, אתם תהיו לי לעם. וישבור מוטות מולכם, והולך אתכם קוממיות. זה נקרא הייעוד האלוקי, של אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז עולם הבא, נגיע לזה. ייגמר עולם הזה, יגיע עולם הבא. ושם לא, הקדוש ברוך הוא לא יורד מנכסה. אולי עוד יותר, אין ספק. עולם הבא יותר גדול מעולם הזה. אבל אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא בעולם הזה לא פחות מבעולם הבא. אדרבה, בעולם הזה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. ובעומק העניין, עולם הבא, עולם הזה, זו מערכת אחת, אורגנית, באותו עניין, כמו גוף ונשמה. וגם העולם החברתי, המשטרי, זה לא אשר לאלוהים לאלוהים, אשר לקיסר לקיסר, לא. אצלנו, וישב שלמה על כיסא השם. העולם החברתי, המשטרי, והרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי, כל זה, זה עניין אחד. והממשי, הממשות והתיאוריה, הרוחניות והחומריות, יחידי יחידי סגולה והציבוריות. אצלנו הכל מתלכד. הכל חטיבה אחת היא. הכל חטיבה אורגניות צורנית אופיינית. זה פירוש של מילה חטיבה. הכל חטיבה אחת. אתם הסיתוני חטיבה. את השם אמרת היום, והשם אמרך היום. את השם אמרת היום, אתם הסיתוני חטיבה, אומרים חז"ל, גם רש"י מביא את זה. הכל חטיבה אחת היא, והכל עולה במעלות הקודש ומשובד לרצון גבוה. הכל הוא אמרתי ונעשה רצוני. כל היש, ברוך אומר ועושה, כל זה הוא מקיים. ברוך ומכפר.